ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.
שלום לכם, מאזינים יקרים, שוב חזרנו עליכם בתוכניתנו, ברוך שאמר, כאן בכל חי, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לשמוע דברי תורה והלכה ואקטואליה מפי מורנו ורבנו, ראש אבות בתי הדין בירושלים, הרב הגאון רבי ברוך שרגא שליט"א, בנשיאות מורנו ורבנו, גם כן יש לנו את קו ההלכות, וכמובן בדץ, הבדץ של הרב. אז אנחנו שוב השבוע, כמו בכל יום שני בשעה 6 אחר הצהריים, אנחנו נשמע את דברי מורנו ורבנו, נשמע הלכות עם אקטואליה, וכמובן שכעת אנחנו נעסוק בענייני הפסח, הכנות לפסח, ליל הסדר, ברכת האילנות. בואו וניגש הלכה למעשה. כבוד הרב מורנו ורבנו, שלום וברכה הרב.
שלום, ברכה וטובה.
אז כבוד הרב, השאלה הראשונה ששולח פה מאזין, האם מותר לתת קמחא דפסחא מכספי מעשרות? ובכלל כבוד הרב, מה מקור הדין שצריכים לתת קמחא דפסחא? איך זה, מאיפה זה בא המצווה הזו?
נתחיל מהמקור. המקור לקמחא דפסחא הוא בירושלמי, מסכת בבא בתרא. רבי יוסף ברבי אומר, אדם שגר בעיר 12 חודש זכאי לקבל מאותו העיר קמחא דפסחא, וכן גם חובתו לתרום לקמחא דפסחא באותו העיר. כך כותב באור זרוע, שמנהג הקהילות היו שמים מס על הקהל לפני פסח, שכל אחד ואחד חייב לתת סכום מסוים לצורך עני העיר, על פי הירושלמי הזה. וכך הרמה מתחיל את הסעיף הראשון שלו בהלכות פסח, מנהג לקנות חיטין לחלקן לעניים לצורך פסח. כותב הכנסת הגדולה, שמנהג קושטה היו נוהגים, שאפילו תלמידי חכמים שפטורים מלשלם מיסים, כמו שכל הזמן עוסקים בתורה וכו', אבל לעניין קמחא דפסחא, אפילו תלמידי חכמים נותנים חלק בזה לפי היכולת שלהם. וידוע שקמחא דפסחא לא כוללים אותו בכלל מצוות הצדקה, כמו שקמחא דפסחא נותנים גם לתלמידי חכמים עניים שגנאי להם לקבל צדקה, לכן עשו לזה שם מיוחד קמחא דפסחא, שכל אחד יוכל לקבל אותו בצורה יותר מכובדת. כותב הגאון בחיים פלאצ'י, שכל אדם ואדם צריך לתת מעוד קמחא דפסחא. הוא מסביר בפתיחה לספרו מועד לכל חי, כי בתפילה אנחנו אומרים, ועשיינו את ברכת מועדיך לחיים בשמחה ושלום. מה זה ועשיינו? לשון מתנות, כמו שכתוב, וישם מסעות מאת כולם, ותרב מסעת בנימין. הוא מביא את לשון הזוהר הקדוש, שאדם שנותן צדקה לעניים בחגים ובמועדים, הוא זוכה לשמחה במקום צרה. אבל אדם שלא נותן צדקה לעניים בחגים ובמועדים, עונשו חמור, כי השטן מקטרג עליו להמית אותו בר מינן. אבל על ידי שהוא נותן צדקה, הוא משמח את העניים, הוא גם כן זוכה לשמחה. כמו שאומר המדרש, ושמחת בחגיך, אתה ובנך ועבדך ואמתך, והלוי והגר והיתום ואלמנה. יש לנו לוי, גר, יתום ואלמנה, אלה ארבעה של הקדוש ברוך הוא. כנגד ארבעה שלך, בנך, ביתך, עבדך ואמתך. אם אתה משמח שלי, אני משמח שלך. נמצא, כי הסגולה שיהיה אדם סס ושמח בחג, ודווקא שהוא משמח את העניים ונותן להם זקה, גם הוא יהיה שמח בחג. כך כותב רבי חיים פלאצ'י על הפסוק, והיה מעשה הצדקה שלום. כל מקום שכתוב והיה, זה לשון שמחה. אומר, איך אדם זוכה לשמחה? על ידי והיה. כי על ידי הצדקה זוכה להיות שמח, הוא והילדים שלו בחג. כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, הוא מעיד בשירה בעיניו. אומר, ראיתי בעיניי בתים של אנשים עשירים, לפני החג מלאים כל טוב, הכינו הכל הכל. אבל פתאום לא נהנים מהחג בכלל, למה? פתאום נהיה איזה מחלוקת בין הבעל האישה, עם השכנים, הילדים, מתקוטטים, אב עם בנו, קלה וחמותה, על סתם שטויות, דברים בטלים. במקום שיסמחו בחג, נהפך להם מתח וכו'. ומה הסיבה? אומר, ודקדקתי וראיתי, כמה שהם בחג, לא פותחים את הידיים שלהם לחלק לעניים בחגים ומועדים, לפי העושר שלהם, נותנים איזה סכום ככה קטן, מסכנים עניים מבית צער, מידה כנגד מידה. כי האדם שנותן צדקה לעני, הוא עושה שלום בין העני לקדוש ברוך הוא, שאני לא מתלונן, אם טוב לו הוא לא מתלונן, למה פלוני יש לו והוא אין לו, אז ככה הקדוש ברוך הוא פורע לו, שיהיה לו שלום בתוך הבית שלו, בשמחה עם המשפחה, עם הילדים, קלה בחמותה, התן מקלה וכו'. והגאון מבילנה, הוא מביא לסמך למנהג הזה מהתורה. הוא אומר, יש לנו שני פסוקים בתורה לגבי אכילת מצה. פסוק אחד כתוב, שבעת ימים תאכל מצות, שם כתוב מצות בלי וו. פסוק אחר כתוב, מצות יאכל את שבעת הימים, שם כתוב עם וו. אז הוא שואל, למה צריך קודם כל פעמיים להגיד שצריך לאכול מצה? באמת, למה פעם כתוב מצות עם וו, פעם בלי וו? הוא אומר, גאון מבינה, שהפסוק שכתוב תאכל מצות, זה מצווה על אכילת מצה של האדם כלפי עצמו, שכל אחד חייב לאכול מצה. לכן התורה כתבה את זה, חסר וו, שאדם כלפי עצמו יכול לחסר. אבל הפסוק השני שכתוב מצות יאכל, זה מדבר שנותנים אוכל לאחרים שיוכלו, לכן כתב מלא, שנותנים להם במילוי ורווח. הוא אומר, וזה המקור, רמז לשמחת פסחה מהתורה. אמנם, שיעור כמעט פסחה, זה כל אחד ואחד לפי העושר שלו. אדם שאין לו, יותר מעט, ואדם שיש לו, אומר הזוהר הקדוש, שאם אדם שמח לבדו בחג, ולא נותן לעניים, עונשו חמור. לכן אומר רבי נחמן מברסלב, בליקוטי מוהר"ן, צדקה תציל ממוות, ראשי תיבות מצות. שאדם נותן מצות לעניים, צדקה לעניים, אז לכן הוא זוכה להציל אותו ממוות. כי בפסח, ידוע, כולם צריכים לשבת בסובין, כולם זמן חירות. אז זה לא ראוי שעניים יהיו רעבים, צמאים. לכן מי שמסייע להם, הוא מחיה אותם. וכתבו האחרונים, מביא השנת יחבץ ועוד, אפילו אם אדם אין לו מזומן, ייקח הלוואה כדי להכין לעניים, כדי שהחלוקה לכמחת פסחה, זה חלק משמחת החג של התורמים. כי הלו הרמב״ם בהלכות יום טוב כותב, מי שאוכל ושותה ולא מאכיל את העניים, זה לא שמחת מצווה, אלא זה משמח את הכרס שלו. ולכן, תמיד יש עדיפות לתת את הכמחת הפסחה לאנשים ירי שמיים ונאמנים שיקפידו לתת לעניים. למשל, יש לנו ארגון הגדול, ממש עושה חסד גדול, יד עזרה ושולמית. זה ארגון שהוא מוכר, שעושה חסד גדול עם עניים, יתומים, אלמנות, בתלמידי חכמים, נותן להם בצורה מכובדת, בעין יפה. אז אדם שזוכה שהכסף שלו ילך למקום טוב, שיודע שבאמת נהנים מזה עניים, תלמידי חכמים. לכן זה ממש מקום טוב שאדם רוצה לקיים בהידור, ייתן לארגון הקדוש יד עזרה ושולמית. השאלה ששאלה לשנים בעניין כמחת פסחה, אם מותר לתת מעוד מעשר, אמנם יש לנו כלל, כל דבר שבחובה לא במה מעשר, כמו שאמרנו לעניין זכר למחצית השקל, שאי אפשר לתת במה מעשר, אבל זה דווקא במקום שהמחיר הוא קבוע, לתת כמחת פסחה, אי אפשר לתת במעשר. אבל בזמן הזה, שאף אחד לא קובע למישהו כמה לתת, כל אחד נותן לפי נדבד ליבו, אז פשוט שאפשר לתת גם מכספי המעשר.
תודה רבה כבוד הרב, בהזדמנות הזו אני רוצה לספר לרב שאני זכיתי להיות אחד אני שמי יצחק טובלי, רציתי לספר לרב שאני אחד מהנהגים המתנדבים, יש לי רכב גדול עם נגררת, וכל שבוע כבר 28 שנה שאני זוכה, רק להעביר ממחסני יד עזרה ושולמית לכוללים כמויות אדירות של מזון, בשר, עופות, דגים, מצות בפסח, כל המוצרים בעין טובה, ביד רחבה, ממש לעשרות אברכים, כל שבוע, לא רק בחג, כל שבוע הרב שאשריהם ואשרי חלקם, ואני באמת מופתע ושמח שהרב הציג את העמותה הזו כ... מרכז של קמחא דפסחא חשוב מאוד. כבוד הרב היקר, התשובה באמת הקיפה את הנושא החשוב הזה שנקרא קמחא דפסחא. כבוד הרב, אני רואה שהשאלות פה בארבע שאלות הבאות עוסקות בעניין של ברכת האילנות, שממש שבוע הבא אנחנו נצטרך להתחיל לברך אותה. כבוד הרב, מישהו פה שאל פה, כתב פה שאלה, כותב, אני אדם מבוגר, קשה לי לצאת מפתח הבית, לא יכול לרדת במדרגות. כבוד הרב, האם מותר לי לברך? יש מול ביתי, יש שתי עצים של פירות, ויש לי אפשרות לראות אותם על ידי משקפת. לראות את הפירות, לראות את העצים מלבלבים. האם הרב אני יכול לברך על באמצעות המשקפת, או שיש מישהו חבר הציע להביא לי עציצים קטנים עם פרחים מלבלבים של פירות? מה דעת ההלכה כבוד הרב בשתי אפשרויות הללו?
כידוע, אדם שיוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמלבלבות, צריך לברך לקדוש ברוך הוא על העצים שהיו יבשים, והקדוש ברוך הוא יצמיח אותם, שזה מסמן לנו את הגאולה. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. אבל אם אדם רואה את הלבלוב של הפירות דרך חלון זכוכית, גם כן יכול לברך. כמובן יש לנו כלל, ראייה בעששית היא נקראת ראייה. כמו שכתוב, ולא יראה בך ערבת דבר. אם אדם רואה ערבה דרך עששית, הוא רוצה לקרוא קריאת שמע, לא יכול. משמע, זה נקרא ראייה. כמו שנוהגים לברך באמצעות משקפיים. אף על פי שבלי המשקפיים הוא לא רואה בכלל. לכן, גם מי שרואה דרך משקפת, שהוא כעין זכוכית מגדלת, שמגדילה את טווח הראייה, יכול לברך. זה לא דומה לברכת מאורי האש במוצאי שבת. ידוע, במוצאי שבת לא מברכים על נר שנמצא בעששית, עד שיראה את גוף השלהבת, בלי הפסק. לכן, אי אפשר לברך בורא מאורי האש על אור החשמל. אפילו בדעבד, אם אין לו נר אחר, לא יברך עליו. למה? שלא ייכנס בספק ברכה לבטלה, כיוון שהזכוכית היא מפסקת. לכאורה, מה ההבדל בין ההבדלה לבין ברכת האילנות? למה ברכת האילנות עם זכוכית מפסקת מותר, וברכת ההבדלה אסור? אלא יש לחלק בזה, ידוע מה שכותב בביאור הלכה, ברכת מאורי האש, למה מברכים עליו במוצאי שבת? כיוון שהוא נברא האש במוצאי שבת על ידי האדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא נתן לו דעת, הביא שני אבנים, טחן אותם זו בזו, ויצא מהם אור. לכן התקנה הייתה לברך רק כשהאש גלויה בלי שום כיסוי. אפילו כיסוי של זכוכית, למה צריך שיהיה כמו עיקר בריאתו של האדם הראשון שזה היה גלוי, גם זה צריך שיהיה גלוי. אפילו שמברכים ברכת מורי האש עם המשקפיים, ושם המשקפיים הם עשויים רק לסייע לו בראייה, גם האש גלויה לפניו. לכן אפשר לברך ברכת האילנות גם אם רואה אותם על ידי משקפת. אבל יש סוג משקפת שהוא מבוסס על מראות, פרסקופ. זה פשוט שאי אפשר לברך עליו. כמו שאי אפשר לברך אם רואה דרך ראי, למה אם אדם רואה בראי של המכונית שלו את הפריחה, הוא לא יכול לברך, למה הוא לא רואה את הראי, הוא רואה רק את הבבואה שלו. לכן במשקפת כזו לא יוכל לברך, אבל משקפת רגילה ודאי אפשר לברך. והשאלה, אם הוא לא יכול לברך ככה, רוצה לברך שיביאו לו עסיסים, אם העסיס נקוב, יש גמרא במסכת שבת, אם אדם ביום שבת תלש מעסיס נקוב, חייב. אבל אם תלש מעסיס שלא נקוב, פטור. רש"י מפרש שעסיס נקוב, דינו ממש כמו עץ מחובר, כיוון שהוא יונק מהקרקע על ידי הנקב, אז הוא כמו מחובר בקרקע. ככה גמרא כותבת במסכת גיטין, לעניין שהיו כותבים פרוסבול. אם אדם רוצה לכתוב פרוסבול, צריך שיש לו קרקע. אבל אם יש לו עציץ נקוב, זה כאילו יש לו קרקע. אז לפי זה, פשוט שאפשר לברך אילן שנטוע בעציץ נקוב. אפילו שלא לכל דבר אנחנו אומרים שעציץ נקוב הוא כמו מחובר. לעניין שבת, לעניין פרוסבול, כן. אבל מצאים למשל לעניין ביקורים. אם אדם יש לו ביקורים מעציץ נקוב, הוא לא יכול להביא. כך כותב הרמב״ם, אם אדם לו, גדל לו בעציץ פירות, הוא לא יכול להביא בנו ביקורים. אבל עניין ברכת האילנות זה משהו אחר. אפילו אם עציץ לא נקוב, שלא כמו חובר, כן אפשר לברך עליו. היות והטעם שהוא מברך על פריחת האילן. אז כל הפירות שגדולים בו, אפילו הם עשורים באורלה. אז הנה משמע שהוא נקרא פרי לגמרי לכל דבר. אז לכן, בעציץ נקוב, ודאי שאפשר לברך עליו. אבל חתהילה, טוב שאדם יצא מחוץ לעיר, מקום שיש כמה שיותר עצים ועשבים, כדי שיוכל לתקן את כל הנשמות המגולגלות שם.
תודה רבה כבוד הרב, באמת אנחנו יודעים על הרבה שנוהגים לקחת קבוצה ברכב, ולצאת לחוץ לעיר ברוב עם, ולעשות משהו למאדרים. הרב, מישהו פה כתב שאלה, הוא שואל שבקהילה שלו בפסגת זאב נוהגים להתכנס כולם אחרי תפילת ערבית, ולגשת לאחד החצרות של החבר'ה, יש להם שם את שתי סוגי עצים, פירות, מלבלבים, אבל הם קוראים בלילה. שאלה הרב, מה הוא שואל פה המאזין? האם עדיף שהוא ילך עם כל הקבוצה בלילה לביתו, ויברכו בלילה את ברכת האילנות, או שעדיף ומהודר יותר לקרוא ביום, אממה ביום הוא יקרא לבד, אין לו מניין, המניין כולו קורא בלילה את ברכת האילנות בבית חברו.
יש בספר חמדת צבי מביא שצריך לברך ברכת האילנות דווקא ביום ולא בלילה, כיוון שטבע הפרחים הם פורחים מחום השמש, אז הצבע והגוון של הפרחים והעצים מראים את הנפלאות של הקדוש ברוך הוא, שרואים ממש פרחים מגוונים עם הדמומיות שלהם, אז מראים את הנפלאות של הקדוש ברוך הוא. אז עיקר ההתחדשות היא ניכרת ביום ולא בלילה. הוא רצה לדמות את זה לבדיקת עד שבודקים ביום ולא בלילה. אבל הפוסקים חלקו עליו, בשו"ת ציץ אליעזר הוא דחה את כל הראיות שלו, כיוון שהברכה היא על ההתחדשות של הפרחים שעתידים לצמוח מהם פירות, לא מברכים על היופי שבהם. למה? אם היינו מברכים על היופי שבהם, יש הרבה פרחים כל כך יפים, שושנים, שהם לא נותנים פירות, אז אנחנו לא מברכים עליהם. למה? כי לא הברכה היא על היופי פה. הברכה הוא שהעצים היבשים האלו, הם יצמחו ויתנו פירות. כך מלכות בדוד בעזר השם. אנחנו עכשיו נמצאים בגלות, אבל בניסן נגאלו, בעזר השם נסיים נגאל. אמנם, בגמרא כתוב, היוצא ביומי ניסן מברך על האילנות שמלבלבים. לכאורה יומי משמע ביום ולא בלילה. אבל אם נבדוק טוב בתלמוד, בכל דברי רבותינו, כל מקום שכתוב יום, פירושו בין ביום ובין בלילה. כמו שהגמרא עומדת בפסחים, שאדם לא יעמוד לפני השור ביומי ניסן. שם אין הבדל בין ביום ובין בלילה. אם השור נוגע, גם בלילה הוא נוגע. ככה גם רבה היה אומר לתלמידים שלו, לא תבואו לפניי לא ביומי דניסן ולא ביומי דתשרי. אז גם שם האדם דווקא התקהל להם ביום, היו באים לא ביום, לא בלילה. כך נפסק להלכה, אם אדם נתן לתת צדקה בכל יום, היה יכול לתת בלילה או לא? מפורש נפסק להלכה, יכול לתת בין ביום, בין בלילה. כך כותב הרשב"א בתשובה. גם בתורה כתוב יום שמשמעותו לילה. כמו שכתוב, ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים. זה היה מכת בכורות. מכת בכורות מתי היה? היה בלילה, כמו שכתוב. והיא בחצי הלילה, והשם יקה בכל בכור. אמנם, שרוצים להגיד יום, קוראים לו יומם. כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. אז כשאני אומר יומם, זה רק יום. אבל אם אני אומר יום, זה 24 שעות. כך כתוב גם בתהילים, יומם השמש לא יקגה, וירח בלילה. אז יומם פירושו ביום, אבל יומה פירושו בין ביום, בין בלילה. לכן, אם רואה את הלבלוב של הפרחים בלילה, יכול לברך גם בלילה לכתחילה.
תודה רבה כבוד הרב, נצא להפסקה קצרה לפרסומות, ומיד נחזור לשידור עם שאלות מרתקות נוספות. כן, מאזינים יקרים, אנחנו חוזרים שוב לשידורנו את התוכנית ברוך שאמר, שמעוסקת בשאלות אקטואליות, ואין יותר אקטואלי מאשר ברכת האילנות שאנחנו עומדים לפתחה. כבוד הרב, יש פה שאלה, האם נשים צריכות לברך ברכת האילנות או שפטורות, מאחר וזה מצווה שהזמן גרמה, ונשים פטורות?
הגמרא אומרת במסכת ברכות, אדם שיוצא ביומי ניסן וראה אילנות שמלבלבים, מברך שלא חסר בעולמו כלום, ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. הרמז של הברכה הזאת אמרנו, שאדם רואה עצים יבשים שהם היו ממש ערומים לגמרי מעלים שלהם, והקדוש ברוך הוא מפריח אותם. וזה רמז מלכות בית דוד, שאף על פי שעכשיו היא נסתרת, אבל הקדוש ברוך הוא יגלה לנו אותה במהרה. כמו שאנחנו אומרים, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. הברכה הזו, אין הבדל בין גברים לנשים. גם נשים חייבות בזה כמו הגברים. אפילו שזמנה קבוע, כלומר אין לנו מזה כל השנה, בכל זאת זה לא נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה. כי ההגדרה של מצוות עשה שהזמן גרמה, הוא מצווה שלא נוהגת כל הזמן מצד עצם המצווה. למשל, עכשיו אפילו יש לי לולב או יש לי סוכה, אני לא יכול לקיים את המצווה. אפילו שאני יכול לשבת בסוכה, כי התורה אמרה רק בזמן מסוים, זה נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל מצווה שלא נוהגת מחמת שהיא לא בעולם, היא לא נקראת מצוות עשה שהזמן גרמה. דוגמה לזה, מצוות ביקורים. ידוע שהאישה מביאה מצוות ביקורים, וזה לא נחשב למצוות עשה שהזמן גרמה. אפילו שעל פי הלכה, מתי אפשר להביא ביקורים? רק מאחרי חנוכה ואילך. עד שמחנוכה, עד חנוכה אפשר להביא ביקורים, מחנוכה ואילך לא מביאים ביקורים. אבל למה זה נחשב, לא נחשב מצוות עשה שהזמן גרמה? כיוון שהפירות לא מצויים בשדה, ולא מחמת שהמצווה לא נוהגת בזמן מסוים. לכן גם ברכת האילנות זה דומה לביקורים, והנשים צריכות לברך. אפילו שהנשים שייכות בברכה הזו, אבל יש הבדל בין הנשים לגברים. בגברים אמרנו יקיימו מצוות ברובעם הדרת מלך, ילכו במניין, יאמרו קדיש, אבל הנשים, יש לנו כלל, אישה היא צנועה בירכתי ביתה, ככל כבודה בת מלך פנימה. לא צריך לארגן מניין נשים, לכל אישה ואישה תברך לעצמה, והשם יקבל ברצון.
תודה רבה כבוד הרב. שאלה נוספת הרב הגישו כאן, האם מותר לברך ברכת האילנות ביום שבת קודש? יש לנו קבוצה גדולה בשבת, האם מותר אחרי מוסף או אחרי מנחה לגשת ולהתפלל ולברך ברכת האילנות ביום השבת?
ידוע, יש מחלוקת בפוסקים אם אפשר לברך ברכת האילנות בשבת. הרב בעל כף החיים כותב שלא לברך ברכת האילנות לא בשבת ולא ביום טוב, מטעם אחד, שהשנן שמי יטלטל את האילנות, או ייקח בידו את הפרחים להריח בהם, ועל ידי כך יבוא לתלוש מהאילנות, והוסיף עוד טעם אחר לפי המקובלים. ידוע, כמו שאמרנו, שאדם מברך ברכת האילנות, הוא מברך את כל הניצוצות הקדושה שנמצאים בצומח. אז עכשיו, אם אדם מברך את זה בשבת, אז הוא נקרא בורר, הוא מוציא את הנשמות מתוך העצים שהם פסולת. בשבת אסור לברור, בשבת ביום טוב. והוא כותב עליו כף חיים, ככה מנהג, שלא מברכים לא בשבת ולא ביום טוב. כך כתוב גם בהגדה של פסח של הרב בן ישחי, שלא מברכים בשבת, שלא ישכח ויתלוש, וגם הוא הוסיף טעם על פי הסוד, שעל פי האמת, הברכה הזו נעשה בירור אוכל מתוך פסולת, ולכן אין מבררים, אין מקומה בשבת ויום טוב. בשוט בערביים חיים, העתיק אותו בחזון עובדיה, הוא תמה עליו, שהרי כל הברכות והתפילות שאנחנו מבררים, מתפללים, אנחנו מבררים את הניצוצות. בוא למשל, אם אדם אוכל תפוח ביום שבת, על כך ברכה אחרונה מברך, בורא נפשות רבות, וחסרונן על כל בשבת, על החיות בהם שכל חי, אנחנו מברכים על הניצוצות שבאים מגולגלים בפרי הזה. אז אם כן, איך מברכים אותם בשבת? ותראה שכל התפילות והברכות, זה נקרא בורר לשעה, כלומר לאלתר. אבל מה שאין כן מרכת האילנות, שזמנה כל החודש, זה בורר כמו לאחר זמן. בדיני בורר, אם בורר אוכל מתוך פסולת לאלתר, מותר. אבל לאחר זמן, אסור. בספר וימהר אברהם של הרבי אברהם פלאצ'י, עליו השלום, הוא כותב למה התפילות בשבת מותרות, אפילו שזה בורר. הוא אומר שמה יש פיקוח נפש, שכל הנשמות הללו, כדי לתקן אותם. פיקוח נפש דוחה שבת. אבל פי הפשט, כותב הגאון בחיים פלאצ'י, שהיו נוהגים בקושטה לברך ברכת האילנות אפילו בשבת ביום טוב. אבל באזמיר הוא אומר לא ראיתי ולא שמעתי שהיו מברכים לא בשבת ולא ביום טוב. וכנראה שבקושטה סמכו על הפוסקים הפשטנים, לא חששו שמי יבוא לתלוש. למה לא חששו? כי מרן כותב בשולחן ערוך בהלכות שבת, הדס מחובר מותר להריח בו. אנחנו רואים שמרן אומר, לא גזרו שמי יבוא לכתוף. לכן להלכה, פשוט שלכתחילה לא יברכו בשבת, אלא אם כן, יש מניין שאם לא יברכו בשבת, הם עלולים להפסיד את הברכה, יכולים לברך בשבת. בפרט שהיו גאונים שהיו נוהגים לברך אותם ביום שבת, כגון הגאון האדרת, היה נוהג לברך דווקא בשבת, כדי להשלים בזה 100 ברכות. לכן, לכתחילה ראוי כל שנה ושנה, להזדרז, לברך את הברכה החביבה הזאת, כמה שהוא יותר מוקדם, כדי שלא ייפלו הפרחים, כי אם ייפלו הפרחים ויהיה פרי, כבר אי אפשר לברך. כל שכן השנה, שהשנה היא שנה מעוברת, העצים בחלקם כבר הניבו פירות, לכן אחר כך שיהיו פירות הוא יכול להפסיד את המצווה. בכל שכן, שאדם לא יודע את עתו, מרגע לרגע כמה מניעות, כמה פיתויים, כמה צרות יכול להיות שיכול להפסיד. לכן אמרו רבותינו, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. וכל שכן, לפי מה שכתבו בשם המקובלים, שראוי להזדרז לברך את הברכה הזאת, כיוון שאנחנו אמרנו, אנחנו מברכים, שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות. מה נכנס כאן בריאות טובות? מדברים על האילנות. אלא כיוון שזה חוזר על הנשמות המולגלות. והנשמות האלה מחכות לשועה. עד כמה שמאחרים לברך, מאחרים להם את התיקון. ואכן צריך אדם לחשוב שאולי הנשמות האלה זה אבא שלו, או אמא שלו, או הקרובים שלו, או אוהבים שלו, שהם מגולגלים שם, הם נמצאים בצער גדול. מצפות, מייחלות שהוא יבוא לברך כדי לתקן אותם. הוא יגיד להם, יש לי זמן, בחול המועד אני אבוא. מסכנות, הם מחכים עכשיו. ולכן צריך להקפיד לברך רק על פירות שעשויים להצמיח פירות. אבל פרח שלא יוצא ממנו פרי, אף על פי שהוא אילן פירות, לא מברכים עליו. ולכן אם הוא רואה אילנות שהוציאו את הפירות, ונשארו בכל אינן פרח או שניים שלא לבלבו, לא מברך עליהם ברכת האילנות. למה? כיוון שחזקה הוא שהפרחים האלה כבר לא יוציאו פירות, מהר וכל העץ כבר הניב פירות. אבל בדעבד, אם ברך, לא יברך שוב על אילן אחר. למה? כיוון שיש פוסקים סוברים שאפילו על אילני סרק אפשר לברך. וכלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל.
תודה רבה כבוד הרב, תשובה ברורה. כבוד הרב, נכנסנו לראש חודש תכף, הרב יגיד לנו איזה רעיון נפלא לכבוד חג הפסח, או בניסן יגלו משהו לכבוד הימים הנפלאים שעומדים לקראתנו.
בגמרא במסכת ראש השנה נחלקו מתי תהיה הגאולה עתידה. רבי אליעזר אומר, בניסן יגאלו ובתשרי עתידים להיגאל. רבי יהושע אומר, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. שואל הטור אבן, יש גמרא במסכת עירובין, שאם אדם אמר, אני רוצה להיות נזיר ביום שיבוא בו משיח. אז כתוב, אסור לשתות בו יין כל ימות החול. כל השנה אסור, למה? אולי היום יבוא משיח, והוא לא יודע, ואסור לו לשתות יין. אבל בשבתות וימים טובים מותר. למה? יש לנו כלל שמובטח להם לישראל, שאין בן דוד בא לא בשבתות ולא בימים טובים. לפי זה קשה. אם אנחנו אומרים שעתידים להיגאל או בתשרי או בניסן, אז יהיה מותר לשתות יין כל השנה, חוץ מתשרי ובניסן. ותרץ שהגאולה יכולה לבוא בשני אופנים. אם ישראל זוכים, תבוא הגאולה לפני הזמן. אם לא זוכים, תבוא רק בזמנה. איך אמר הנביא ישעיה, אני השם בעיתה הישנה. דרשו רבותינו, אם עם ישראל זכו, הישנה. לא זכו, בעיתה. רבי אליעזר ביהושע נחלקו, מתי הוא זמן הגאולה, בתשרי או בניסן. אבל אם נזכה לגאולה של החישנה, הגאולה יכולה לבוא בכל רגע ובכל יום. כמו שהגמרא מספרת בסנהדרין, הרי ביהושע בן לוי, שפגש את המשיח, אמר לו, מתי יבוא כבודו? אמר לו, היום. ובסוף לא בא, ופירש לו יבוא נביא, שהתכוון לומר, היום אם בקולות שמעו, שאם נעשה תשובה, נזכה לגאולה באותו יום. אז יוצא מזה, שאם נזכו לגאולה, שנזכה של החישנה, המשיח יכול לבוא בכל יום. לכן זה שקיבל על עצמו להיות נזיר, אסור לשתות יין כל השנה, שמה באותו יום כבר הגאולה הגיעה. אבל לפי זה צריך לומר, שגם בגאולה של החישנה, משיח לא יבוא לא בשבת ולא ביום טוב. לכן מותר לו לשתות יין בשבת ביום טוב. אבל ידוע מה שאומר הרב בריסק, עליו השלום, שמעיקרי האמונה, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהמשיח יכול לבוא בכל רגע, בין ביום, בין בלילה, בין בחול, בין בשבת. מה שהגמרא אמרה בעירובין, שמובטח לישראל, שלא בא אליהו הנביא, לא בערב שבת ולא בערבי ימים טובים, וכן מה שהתוספות כתבו במגילה, שאין גאולה בלילה, זה דווקא בגאולה של בעיתה. אבל בחישנה, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו ברוב אהבתו לעם ישראל, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. לא מחכה לאליהו שיבוא יבשר את הגאולה, אלא משיח יבוא גם בלי אליהו. אפילו בלילה, אפילו בשבת, אפילו ביום טוב. כך כותב הגאון ביותן אייפשיץ בספרו קראתי ובלתי, שהגאולה של החישנה יכולה להיות גם בלי אליהו הנביא. יבוא גם בשבת, גם ביום טוב. כך משמע גם בדברי המדרש. ידוע, ליל פסח נקרא ליל שימורים. למה נקרא ליל שימורים? שהרבה ניסים נעשו בו. באותו היום נגאלו אבותינו ממצרים, בו חיל סנחריב שבא ללחם על ירושלים, כתוב ההיא בבוקר, ובידי כולם פגרים מתים. באותו היום זרקו את חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, ויצאו בריאים ושלמים. דניאל זרקו אותו בגובה האריות, ויצא בריא ושלם. וגם משיח ואליהו מתגלים בו. אז משמע שהגאולה תהיה בליל פסח, אפילו שהוא יום טוב. אז לכן צריך לומר שאם תהיה גאולה של החישנה, המשיח יכול לבוא גם בשבת ויום טוב. אז לפי זה יש נשאלת השאלה, למה זה שאמר שהוא נזיר ביום שיבוא משיח, מותר לו לשתות יין בשבת ויום טוב? אולי נזכה לגאולה של החישנה, המשיח יבוא בשבת. תראה אצל ביולטן אפשיץ, שהנודר שלא מחויב לחוש שבן תבוא באותו יום גאולה של החישנה. למה? כמה שצריך שישראל יחזרו בתשובה, ולא מצוי שיחזרו כולם בתשובה ביום אחד. אומנם כתוב, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. כולו זכאי זה ודאי קשה למצוא, גם כולו חייב ודאי לא יהיה דבר כזה בעולם. לכן אנחנו אומרים, אנא השם הושיע נא. מה המשמעות אנא השם הושיע נא? ידוע כתוב, בלא תאכלו ממנו נא, ובשל מבושל במים. נא פירושו הצי. לכן אנחנו אומרים, אנא השם, אל תחכה שכולם יהיו זכאים, ואל תחכה שכולם יהיו חייבים. הושיע נא, אפילו חצי ככה, וחצי ככה, תושיע אותנו. בשפת אמת הוא מתרץ, קושי אחר, תירוץ אחר. הוא אומר, יש שני מושגים, יש בן דוד ויש גאולה. כשיבוא המשיח, לא תהיה גאולה תקף, אלא אחרי זמן מסוים, כמו שהיה בגאולת מצרים. הגיע משה רבנו לישראל, אמר להם, הגיע זמן הגאולה, ואחר כך נתן להם 10 מכות למצרים, ואחר כך הגאולה. לכן, מיישב הקושה של טור אבן, בן דוד יכול לבוא בכל יום, אבל מי שקיבל נזירות ביום שבן דוד בא, אסור לשתות יין בכל יום. אבל הגאולה בפועל תהיה בניסן. בניסן יגאלו, ובזה בניסן עתידים לגאל. אבל ידוע, אנחנו אומרים בתפילה, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, זביעת המשיח. וכתוב, וקרנו תרום בשועתך. כלומר, ברגע שהמשיח יתגלה, שם תתגלה הישועה תקף. כך משמע גם בגמרא בעירובין, ברגע שיבוא המשיח, תקף תהיה הגאולה. כך הגמרא אומרת, שאליהו הנביא לא בא בערב שבת, אבל משיח יכול לבוא בערב שבת. למה? ברגע שמשיח יבוא, כל אומות העולם יהיו עבדים לישראל. לא צריכים להזדרח. כל יהודי ויהודי יהיו אלפי עבדים, אפילו משזהיר רק במצוות ציצית, יהיה לו 2,800 עבדים. אז לכן יכול לבוא בכל רגע, אין תורה של שבת, יהיה לנו כל כך הרבה עבדים, ויעשו לנו את הכל. ובעזרת השם, יקיים בנו המקרא שאנחנו אומרים, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני ביום השם הגדול, וישיב לבעבות על בנים, לבעלים בעל אבותם, מרא בימינו, אמן.
אמן ואמן, כבוד הרב, תודה רבה לרב, באמת שיהיה חודש טוב וחג שמח, בשורות טובות.